כפי שאמרנו, אנחנו ניכנס קצת לסוגיות של פרק חלק שאנחנו עסוקים בלימוד המסכת בזמן קיץ. ואני רוצה שאת השיעורים האלה של ימי חמישי בזמן הקיץ, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, ננצל בסוגיות האגדתא של פרק חלק. הסוגיה הראשונה שאני רוצה לעסוק בה, וטבעי לעסוק בה בימים כשלנו, היא גם בתחילת הפרק, הסוגיה של גביע בן פסיסה. לפנינו בגמרא היא נמצאת, אם חסר עוד גמרות, אז שאיכשהו יעבירו גמרות לכולם, אולי גם למעלה לעזרה שיהיו גמרות. היא נמצאת בדף צדי א', עמוד א', בדף צדי א' עמוד א', ויש לה שלושה חלקים. בעצם, כשנעיין מעט, נראה שיש לה ארבעה חלקים. היא מתחילה במילים, אמר לי ההוא מינה לגבי הבן פסיסה. בדף צדי א' עמוד א', בסדר? והיא מתארכת אחר כך לשלושה סיפורים עם היהודי המיוחד הזה, גביע בן פסיסה. זה מתגלגל להמשך, לעמוד ב'. בואו נראה את הדברים. סיפור ראשון, אמר לו אותו מין, אותו צדוקי, לגביע בן פסיסה. עוד רגע אנחנו נראה שגביע בן פסיסה זה יהודי שחי בתחילת הבית השני. הוא נפגש עם אלכסנדר מוקדון. אז עסקנו בחודשים הקודמים במסכת אבות, להזכירנו הוא נמצא בזמן של שמעון הצדיק בגמרא. אנחנו אגב פוגשים את גביע בן פסיסה רק בסיפור הזה, כלומר בסיפורים האלה. לא פוגשים אותו כתנא, אם אז כתנא מראשוני התנאים, בזמן של שמעון הצדיק, זה ממש צריך להבין את התקופה, אנחנו נמצאים בשערי כנסת הגדולה. אמר לו ההוא מינה לגביע בן פסיסה, אוי לכון חייביה. שיחה הראשונה עם גביע בן פסיסה היא של צדוקי, וזה מעניין מאוד, אנחנו מכירים את צדוק ובייטוס, טיפ-טיפה יותר מאוחר, תלמידיו של אנטיגנוס איש סוחו, שאמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אז היו לו שני תלמידים, צדוק ובייטוס, ודיברנו שהם בעצם מחזקים את תפיסת המינות, שהייתה עוד לפני כן. אוי לכון, או וי לכון חייביה, כך אומר לו אותו צדוקי, שהוא מבית ספרנו, לגביע בן פסיסה, וי לכם הרשעים, חייביה, דאמריתו מיתי חיין, שאתם אומרים שהמיתים יחיו. וזה אגב הסוגיה כולה. הסוגיה מתחילה במשנה בפרק חלק, שאומרת שתחיית המיתים, ושהכופר בתחיית המתים אין לו חלק לעולם הבא, והגמרא דנה מה מקור עניין תחיית המתים. ובסוף היא מביאה את הסיפור המשונה הזה. אם כן, וי לכון חייביה, אוי לכם הרשעים, האומרים שהמתים עתידים לחיות, מתי חיים. דחיין מתי. אלה שכבר חיים, הם מתים, אתם רואים את המציאות. דמתי חיים. היגיון יפה. אלה שכבר חיים, אין להם כוח להמשיך לחיות, בסוף הם מתים. אז אלה שכבר מתים, הם יחיו. לחיים אין כוח לחיות, אז הם מתים. היגיון טוב. אמר לו גביע בן פסיסה, וי לכון חייביה. ויכוח הוא פה מי החייבה, מי הרשעים, הצדוקים או הפרושים. וי לכון חייביה. דאמריתו מתי לא חיים. אתם אומרים שהמתים לא יחיו, אתם הרשעים. אבל הוא לא מביא את זה עכשיו ממסורת, אלא מסברה, מקל וחומר. זה מתאים לכל הסיפורים בהמשך. דלא אהבו חיי, או סליחה, דלא אהבו חיי, דהבו לא כל שכן. אלה שפעם עוד לא היו בכלל, לך לעומק. אלה שלא היו פתאום חיים, פתאום יש. אז אלה שכבר נמצאים, מה פתאום ייעלמו? זה נשמע מין סברות כאלה מצחיקות לכל כיוון, זה לא, מה? לא כל שכן. טוב, טענה ניצחת, אבל הצדוקי התעצבן, ואומר לו, אמר לו, חייביה קראת לי. הרי הוא ענה לו, אתם חייביה, אתם הרשעים. אז הוא אומר, אתה קראת לי רשע, אני אראה לך. אי קיימנה באיתנה בך ופשיטנה להקמימות ממך. גביע בן פסיסה היה גיבן. זה גם היה שמו. ואמר לו, הצדוקי הזה, אתה תדבר ככה, אני אעמוד, אני אבעד בך, ואני את הגיבנות שלך אעיף למקום אחר. אמר לו, וואה, אם אתה עושה כן, רופא אומן תיקרא, ושכר הרבה תיטול. זה מצוין, אתה יכול לסדר לי את הגב, זה שנים שאני מנסה. אם אתה תיתן לי איזו בעיטה טובה שתארגן את הכל, זה נפלא. סיפור מצחיק, משונה, צריך להבין מה... אחר כך באים שלושה סיפורים, שכשאומרים גביע בן פסיסה תמיד מתכוונים אליהם, ולא מחברים את זה כמובן לזה, וזאת הטעות הראשונה בהבנת אגדה, כמו שהטעות הקודמת לה, זה מה זה עושה בגמרא שלנו. הסוגיה היא תחיית המתים. פתאום עוברים עכשיו לטיעונים, בעיקר על ארץ ישראל, אבל על ארץ ישראל, על רכושה של עם ישראל. בואו נראה את הטיעונים הבאים. תנו רבנה. בכבדל בניסן, ב-24 בניסן, תנו רבנן זה ברייטה. אני חוזר לזה שגביע בן פסיסה הוא תנא מוקדם. נכון? הוא בתקופת התנאים. הוא לא מופיע בשום דבר חוץ מפה. תנו רבנן, בכבדל בניסן התנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. דימוסנאי, רשי, מה שנקרא רשי, בפרק חלק זה לא רשי, זה המפרש המיוחס לאחרי רשי, דימוסנאי עוררים בעלי חמאס, שהיו רוצים ליטול חלק ביהודה ובירושלים. בכבדלת בניסן, התנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. יש ליום הזה ערך היסטורי גדול מאוד, אז נעקרו העוררים שאומרים שאין לנו זכות ביהודה ובירושלים. היה ויכוח, זה לא חדש, על האם יש לנו זכות או אין לנו זכות בארץ ישראל. מי שקצת מצויים בגמרות, יודעים שהביטוי הזה תאריך X, קרא X, זה קטע של ברייטה במגילת תענית. ברייטה במגילת תענית מביאים תאריכים כאלה כדי להגיד שבתאריכים האלה קרו אירועים מיוחדים, והנפקות ההלכתית של זה, זה האם לא להספיד אז, לא להתענות אז. כל מיני תאריכים היסטוריים מאוד מאוד חשובים. למשל, תנו רבנן בקפה בכסלב כשנכנסו יוונים לאיכה. זה בדיוק אותה פתיחה. שגם זה מופיע במגילת תענית. לתאריך תמיד יש חשיבות, והשאלה מבחינתנו זה מה חשיבותו של התאריך הזה, אנחנו משאירים את זה פתוח באוויר. 24 בניסן, התנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. אנחנו לא זוכרים את התאריך הזה כתאריך היסטורי בעל חשיבות, נכון? זה לא, זה אחרי פסח, אבל זה לא, אין לו תאריך, זה כבר אחרי הכל, זה אחרי... אפילו המימון הזה כבר קו ב' בניסן. אז זה לא תאריך, לכאורה. עוד מעט נראה אם זה תאריך או לא תאריך. כשבאו בני אפריקה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו, ארץ כנען שלנו היא. דכתיב ארץ כנען לגבולותיה, וכנען אבוון דהנו אין שיהווה. אנחנו בני בניו של כנען, וכתוב בתורה, ארץ כנען לגבולותיה. בפרשה שמתואר בסוף במדבר, מה עם גבולות הארץ שהיהודים האלה טוענים שהיא שלהם, בעצמם הם אומרים שזה נקרא ארץ כנען. אז הארץ הזאת שלנו היא נקראת על שם כנען. אגב, טענה חזקה מאוד, זה לא סתם משחק על פסוק. נכון? היסטורית. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה לכם, וברצונו נתנה מכם, ונתנה לנו ארץ כנען שלנו. אמר לו גביע בן פסיסה לחכמים, בא גביע בן פסיסה לחכמים ואמר להם, תנו לי רשות ואלך ולדון עמהם. אני צריך סמכות, אורמנה, רשות, לדון איתם לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני, אם זה לא ילך והם ינצחו אותי, אמרו הדיוט שבנו ניצחתם, אחד כזה גביע במסיסה עם הכמימות בגב, הבאנו רכש. היום אסור להגיד, שחקן ספסל, הבאנו מישהו מבסוף. אמרו הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו תורת משה ניצחתכם. נתנו לו רשות, הלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. כתוב בתורה, אמרנו, ארץ כנען לגבולותיה. אמר להם, אפני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה. שנאמר, ויאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחד. עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי? 100%, הארץ היא של כנען. כנען זה עבד שלנו. אז קודם כל זה שלנו. ולא עוד, אלא שהרי כמה שנים שלא עבודתונו. נכון? כמה שנים אתם עבדים, עבד עבדים יהיה לאחיו, עכשיו לא שימשתם בתפקיד שלכם של עבד עבדים יהיה לאחיו, וכיוון שלא שימשתם בתפקידכם, אז אתם בעצם מעלתם בתפקיד, אתם ברחתם, השתמטתם מתפקידכם. אז מגיע לנו כסף, זה מעניין, זה לא כסף שהפסדנו כי לא שילמתם לנו, אלא זה כסף שהפסדנו כי לא מילאתם את עבודתכם. אמר לו אלכסנדרוס מלכה, אמר להם אלכסנדרוס מוקדון, החזירו לו תשובה. אמרו לו, נתן לנו זמן 3 ימים, נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד ברחו והניחו שדותיהם כשהן זרועות וכרמיהם כשהן נטועות, ואותה שנה שביעית הייתה. טוב, וכיוון שהייתה שנת שביעית, כולם דנים פה עכשיו, אמר שהאחרים, אם זה היה שדות באפריקה או שזה היה שדות בארץ כנען, לא חשוב עכשיו, זה שאלות הלכתיות בשביעית, לא ניכנס, אבל הם, זו הייתה שנת שביעית, אין אוכל, וכשהם בורחים מסדותיהם והכל, היה דווקא פתרון טוב. סוף סיפור א'. אם כן, סיפור א', אחרי החלק הקודם של הסיפור המשונה ההוא עם המיתים חיים, חיים מיתים והמכה בגב. סיפור א', בני אפריקה, שהם בני בניו של כנען, באים וטוענים, מה הטענה? ארץ כנען שלנו. זאת אומרת, מה המגמה בטענה? אין לכם היהודים מה לחפש בארץ כנען. כי היסטורית היא שלנו מבחינת ירושה. תשובת גביע בן פסיסה, כנען הוא עבד עבדים לאחיו. כיוון שהוא עבד עבדים לאחיו, א', זה לא שלכם, אין לכם יכולת לרשת, ב', הפוך, אתם מצליחים שלם לנו. הם מבקשים 3 ימים זמן לתת תשובה, אין להם תשובה והם הולכים. סיפור מספר 2. שוב, פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. עכשיו מדובר בבני מצרים. אלכסנדרוס מוקדון, כדאי לזכור, זה ממלכת יוון, מצרים עכשיו מאבדת את כוחה, והוא בא מהדרום, נכון? באים בני מצרים לפני אלכסנדר מוקדון ואומרים לו, אנחנו צריכים את הכסף מעם ישראל. הם יושבים פה בארץ הזאת, ואנחנו צריכים את הכסף מהם. הרי הוא אומר, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישלום. תזכרו דרך אגב שבאותה תקופה יש קשיים עצומים בתוך ארץ ישראל. מי יזכור? שמעון הצדיק הרי זוכה בניגוד לקוטים שניסו להפיל את היהודים. והם מנסים, דיברנו על זה בעריכות, הם מנסים להפיל את היהודים ולהגיד שהיהודים מורדים בך אלכסנדר מוקדון. ואז אלכסנדר רואה את שמעון הצדיק, ואומר, דמות יוקנו של זה מקשקשת לפניי כזאת בחדר מלחמתו. עכשיו, עימותים מול האומות במגמה להפיל את ישראל. לכל הסיפורים האלה יש חשיבות עצומה, כי אלכסנדר מוקדון חן ישראל בעיניו גדול מאוד. וכאן מתחילה הממלכה היוונית, והרי הבעיות שלנו עם הממלכה היוונית שהן מאוד אהבו אותנו. הרי עם הממלכה היוונית המלחמה היא לא מלחמה פיזית. עכשיו, בניגוד לישראל ובניסיון לנגח את קרנם של ישראל בעיני אלכסנדר מוקדון, עומדים לא רק בוגדים מתוכנו, אלא עכשיו בני עמים אחרים. זה התחיל בכנען, עכשיו זה עובר למצרים. אמרו לו אם כן בני מצרים, הרי הוא אומר והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים, והכל מהתורה. ואלכסנדר מוקדון מאוד מאוד אוהב את התורה, מאוד אוהב את התורה. אתם זוכרים שאחרי זה בהמשך תלמי המלך מבקש תרגום השבעים, ויש לו את הספרייה הענקית בעולם ואת התורה, מאוד אוהבים תורה. הרי הוא אומר והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים וישאילום, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. אגב, טענה מצוינת. וישאילום וינצלו את מצרים, זה השאלה, תחזירו לה. אמר גביע בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדוני מהם. אני סתם פותח סוגריים, כשאני מגיע לסיפור מצרים, אותי תמיד מטרידה השאלה, למה משה רבינו אמר להם לשאול? מלכתחילה. אם זה לא שאלה, אם מגיע לנו, קחו. למה להגיד שזו שאלה? דבר על זה עוד. אמר גביע בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדוני מהם לפני אלכסנדרוס, אם ינצחוני, אמרו להם אדיוט שבאנו ניצחתם, אם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת ראשי רבינו ניצחתכם. צויין. נתנו לו רשות והלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה, אלא מן התורה. חוזרים על אותו מוטיב פעמיים, כלומר, מדובר בעמים שטוענים, כן התורה היא המקור לכל, בואו נראה מה קורה. שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו, ששיעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. פרשנים אומרים במקום, זה לא נכון 30 שנה ו-400 שנה, זה הרי זמן מהולדת יצחק. 430 שנה, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, לא ישבו במצרים. זה היה 210 שנים, רדו. ומתוכם 86 שנה הם עובדים. אז הפרשנים אומרים לא דייק. לי זה קשה מאוד לא דייק. בין 86 ל-430 יש הבדל קצת בשכר. זה לא בדיוק לא דייק. זה שיהודים מעגל מ-80 ל-200-300, זה אני מבין, אבל זה בכל זאת קצת עיגול מוגזם גם ליהודי ממולח. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששיעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אמר להם אלכסנדרוס מוקדו, נגיע לזה בהמשך. חזירו לו תשובה, אמרו נתנה לנו זמן שלושה ימים, נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהם כשהן זרועות בכרמיים כשהן נטועות, וברחו, באותה שנה שביעית הייתה. אולי זו השמיטה הבאה, אולי זו אותה שמיטה, לא חשוב. ושוב, פעם אחת באו בני ישראל ובני קטורה לדון עם ישראל. אז טענה ראשונה של בני כנען הייתה כל הארץ שלנו. נכון? ואתם בכלל לקחתם את הארץ. בסיס הטענה, היא נקראת ארץ כנען גם אצלכם. אתם יודעים שהיא ארץ כנען. בסדר, והיסטורית זה שלנו, וירושתית ממילא זה שלנו. תשובת אלכסנדר מוקדון, כנען הוא עבד עבדים, וכיוון שהוא עבד עבדים, אז ממילא א' אין לו נכסים, אלא הם של האדון, אנחנו האדון, ואלכסנדר מוקדון קונה כל כך את הטענה הזאת, לא, זה צריך אחרי זה נשאל, ב' הרי אם אתם עבדים, אז לא עבדתם אותנו, תשלמו על זה שלא עבדתם. עכשיו, גביע בן פסיסה עושה את העבודה כבר הפוך, הוא אומר, תשלמו לנו על מה שאנחנו עבדנו למצרים. המצרים לא מבקשים את הארץ. המצרים מבקשים את הרכוש שלנו. לא את הארץ שלנו, אלא את הרכוש שלנו. אל תיתן להם מדינה. אלכסנדר מוקדון, אתה נותן לעם הזה אוטונומיה, מדינה. אל תיתן להם מדינה. בני כנען באים ואומרים, אל תיתן להם ארץ. בני מצרים באים ואומרים, אל תיתן להם רכוש. עכשיו באה הקבוצה השלישית, ושוב פעם אחת, באו בני ישראל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, ארץ כנען, זה מעניין מאוד, שלנו ושלכם. שלום. שלנו ושלכם. לא שלנו, לא רכוש, חצי חצי. שלנו ושלכם, שנאמר, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, זה כבר בנים של אברהם, אבינו הם כבר יודעים ללומדש, וכתיב, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. נו, אז ישמעאל בן אברהם, יצחק בן אברהם. אז קודם כל שלנו ושלכם. אגב, הם אפילו לא אומרים אנחנו בחורים. כי אתה תטען שאנחנו חוזרים בנו מזה ששרה הייתה שפחה, בסדר. חוזרים בנו ממה שכתוב במדרשים, שאמר ישמעאל ששרה שקרה, והיא בעצם זה לא בנה, אלא בן ה... גמרנו. יצחק הוא בן שרה, ואברהם ישמעאל... אבל מגיע לנו גם כן. שלנו ושלכם. אמר להם גביע בן בסיסא לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוסים, ינצחוני, אמרו אדיוט שבאנו ניצחתם, אם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת משה רבינו ניצחתכם. נתנו לו רשות, והלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אני לא אביא ראיה אלא מן התורה, שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. ויתן אברהם את כל אשר לו, אברהם אבינו קבע, והוא נתן את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אב שכתב אגטין לבניו, רש"י מסביר כתבים, קבע שלא ייטול אחד בחלק חבירו. הוא אמר, אתה תיקח את זה ואתה לא נוגע בזה, כמו שעשה אברהם לישמעאל, שלא ליטול במה שנתן ליצחק כלום, שלא ליטול במה שנתן ליצחק כלום. יש לזה על זה, תראו את הגמרא הלאה, אב שנתן אגטין לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה, הרי כתוב שם הוא נתן להם מתנות, וישלחם מעל יצחק בעודנו חי. הוא שילח אותם בעודנו חי ארצה קדם, נכון? עכשיו הם משולחים בעודנו חי, והוא נתן להם את שלהם, והוא אמר להם, אין לכם בשלו כלום. כלום יש לזה על זה כלום? איזושהי טענה. הגמרא מסיימת, מהי מתנות? אגב, איך הגמרא הייתה צריכה לסיים לפי המבנה הקודם? אמרו לו, תנה לנו 3 ימים ונחזיר לך תשובה. הלכו, ברחו, מסתבר שהם לא ברחו עד היום. לא הלכו ולא ברחו ולא ביקשו 3 ימים, והם ממשיכים לטעון את הטענות, בני כנען ובני מצרים, זה סיפור אחר. כאן אין סיום כזה happy end. זה חשוב מאוד. הגמרא שואלת בסוף, מהי מתנות? איזה מין מתנות הוא נתן? אמר רבי ירמיה בר אבא, מלמד שמסר להם שם טומאה. רש"י מסביר, מסר להם כישוף ומעשה שידים. יש פה כמה שאלות שצריך לשאול, ואז להיכנס לכל הגמרא הזאת. ראשית, בוא נחזור רק רגע לבני כנען. בני כנען, הכל בכבדה לבניסן, אני עוד לא מבין את כבדה לבניסן, נחזור עוד מעט. וכמובן אנחנו רוצים לשאול האם יש קשר בין הסיפור הראשון הראשון, הטרום, 3 סיפורים האלה, עם החיים מתים ומתים חיים, לבין 3 הסיפורים האלה, שסתם כיוון שדיברו על תחיית המתים כבר הביאו את הסיפור הקודם, עכשיו הביאו 3 סיפורים היסטוריים. כולם באים עם ראיות מהתורה. השאלה היא מעניינת. אם בני כנען באים עם ראיה מהתורה, זאת אומרת שהם יודעים את התורה, מהרש"א שואל את השאלה הזאת. אם בני כנען באים עם ראיה מהתורה, הם יודעים את התורה. אז מה, הם לא יודעים את התשובה שגביע בן בסיסא ייתן להם עוד מעט? מה, הם לא יודעים ארור כנען עבד עבדים יהיה? בני מצרים באים עם ראיה מהתורה. הרי הוא לא אמר להם איזה חידוש עכשיו. אז הוא אמר להם, מה, תשלמו לי מה שלא, מה, הם לא ידעו את זה. שאלה 2, שהמרשה בן יהוידע מביא אחר כך, כל הפרשנים כאן שואלים, היא שאלה נכונה מאוד. הם אומרים, מגיע לנו את הארץ כי אנחנו בני כנען. אומר גביע בן בסיסא, כנען זה עבד עבדים יהיה לאחיו. הרי יושב שם אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הוא יוון. הוא בנו של יפת. אז מה, הם לא מסתבכים איתו? אם כנען בנו של חם הוא עבד עבדים לאחיו, אז הוא גם עבד עבדים ליפת. אז מה הולך פה? מה, לא יש תפקיד או שהוא סתם סטטיסטי? מה הוא עושה פה בעצם? המהרש"א אומר יפה מאוד, המהרש"א אומר, הם אמרו, עבד שקנה נכסים למי? ועבד למי? לכן מגיע לנו הכל. אלא מה אתה אומר, למה לכם? תנו גם לי חצי. כך יגיד אלכסנדר מוקדון, כי הוא בן יפת. למה לכם? מה שמגיע לכם מגיע גם לי, בואו נתחלק. עכשיו הם אומרים ולא עוד, אלא שלא עבדתונו. כשהם אומרים לא עבדתונו, הם אומרים לאלכסנדר מוקדון, אדוני, גם לך מגיע מהם. אתה יכול להשתלט, הרי הוא האימפריאליסט שמשתלט על העולם. גם אפריקה שלך. אתה אומר שרק פה שלך, גם זה שלך, תלך. הם לא נתנו לך כסף הפעם, הם העבדים שלך, הם לא נתנו לך כסף, תראה מה הולך פה. אחר כך באים בני מצרים, שכבר אין להם את הבעיה הזאת של כנען. אומר עכשיו, ואז באים בני מצרים, להם כבר אין את הטענה שאפשר לטעון כלפיהם עבד עבדים, הם כבר בני מצרים, ולכן הם יכולים לעמוד רק מול בני ישראל, אין להם פה את אין כבר את העניין הקודם. אבל צריך באמת לנתח את הדברים לעומק. זה מפגש היסטורי מדהים. אי אפשר לראות את הסיפור הזה סתם. יושבים פה נציגי שם, חם ויפת. ומהם נפצה כל הארץ. נכון? ממש נציגי שם, חם ויפת. בני ישראל בשם תורת משה, דווקא דרך יהודי גביע בן פסיסה, הדיוט שבן. בני חם, שמתחילים בכנען, ויורשה לי להזכיר, ובני חם, כוש, ומצרים, ופוט, וכנען. כוש ילד את נמרוד. ובואו אנחנו לא עסוקים עכשיו. ומצרים, הם בני מצרים שבאים עכשיו. מי הם שלושת הטוענים? בני כנען, זה הבן הקטן לבית חם, פוט נעלם בעמים, נכון? כוש, מצרים, ופוט, וכנען. פוט נעלם. יפגוש אותו בצפניה בסוף. כוש ילד את נמרוד, וזה אמרפל ונמרוד וכל מה שיש במלחמה הגדולה. לוט, בהתגלגלות של רות המואביה, משיח בן דוד, דיברנו בזה יותר מפעם. מצרים, זאת ההתמודדות עם מצרים. כנען זה כנען. מאיפה ישמעאל? ישמעאל הוא גם מאברהם, אבל הוא גם ממצרים. כי לאברהם שפחה מצרית, ושמה הגר. ובני ישמעאל ובני כתורה היא הגר, באים ואומרים שלנו ושלכם. זה לא בני כנען, זה לא בני מצרים, שזה או אתם או אנחנו. בני מצרים מציעים למגר את עם ישראל לא דרך הארץ, אלא דרך הרכוש. זה מאז ומעולם הייתה מצרים. הם הרכוש, הם היאור, הם העושר. בני כנען מבקשים למגר את ישראל דרך הארץ, לנשל אותם, להוציא אותם מקיומם פה. בני ישמעאל מנסים למגר את ישראל דרך החיבור שלנו ביחד. שלנו ושלכם. כדאי לזכור אגב את הביטוי, כששרה אומרת לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, היא אומרת לו במילים מאוד מדויקות, גרש את האמה הזאת ואת בנה, למה? כי לא יירש בן האמה הזאת, עם בני, עם יצחק. זה ממש שלנו ושלכם. מה ששרה אומרת לאברהם, מה אתה מנסה לחשוב עכשיו? שאפשר יהיה לעשות חיבור? הוא לא יסכים לעולם לחיבור הזה. כי לא יירש בן האמה הזאת, עם בני, עם יצחק. זה בניגוד למה שרבקה חוששת מיסב, שבא להרוג את יעקב. ישמעאל בא לברר שלנו ושלכם. אני רוצה להתחיל לברר את הדברים ככה קצת ביחד. רק אמירה אחת לגבי התאריך. תנו רבנן ב-24 בניסן התנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. נושלו או נוטרלו העוררים ובעלי החמאס על ארץ ישראל. בכ"ד בניסן קרו שני דברים ברורים לגמרי בתנ"ך. שניים ברורים מאוד. הראשון, התאריך לא כתוב בפירוש, אבל זה ודאי בכ"ד בניסן, בלי שאלות, לא דרשה. הראשון הוא בספר שמות. מה קרה בכ"ד בניסן? בכ"א בניסן נקרא הים. נכון? שביעי של פסח. זה תאריכים ברורים. ט"ו בניסן יוצאים ממצרים, בכ"א בניסן שביעי של פסח. מה קורה שלושה ימים אחרי שביעי של פסח? מגיעים למרה. זה כ"ד ניסן הראשון. אין שאלות. זה לא דרשה להגיע לכ"ד, זה ברור שזה כ"ד ניסן. מרה זה תחילת התורה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מה עוד קורה בכ"ד בניסן? זה עכשיו אף לבפלא. בספר דניאל, בפרק י', בשנת 3 לחורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל, אשר נקרא שמו בלשצר, ואמת הדבר, וצבא גדול, ובין את הדבר, ובינה לו במראה. מתואר כאן שדניאל מתאבל ימים ארוכים, וביום 24 לחודש הראשון, כ"ד ניסן, ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חידקל, ואשא את עיני ואראה והנה איש אחד לבוש בדים ומותניו חגורים בחתם ופז, וגביעתו כתרשיש ופניו כמראה ברק. זה חזון דניאל האחרון. זה החזון שנקרא חזון אחרית הימים. והחזון הזה מתרחש בכ"ד בניסן, זה פילי פלאות. פעמיים אני ראיתי את כ"ד בניסן בתנ"ך. בפירוש, לא בשאלות. גם לא במסורת. כ"ד בניסן כתוב. בכ"ד בניסן מתמודדים בני ישראל לראשונה אחרי קריאת ים סוף. ויבואו מראתה, ואז וראיתי אני דניאל לבדי את המראה. את החזון הזה ראיתי לבדי, והאנשים אשר היו עמי, זה דבר מאוד מעניין, אצלנו בניגוד למקומות אחרים ולדברים אחרים, גם המחזות שרואים לבד אתה לא לבד. 60 ריבו נמצאים עם משה. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי, היו עמי, לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחווה. חז"ל אומרים בגמרא במגילה, האנשים אשר היו עמי, חגי, זכריה ומלאכי. נזכור את התקופה. מעט מאוד זמן לפני גביע בן פסיסה. אנחנו נמצאים אצל חגי, זכריה ומלאכי, וגביע בן פסיסה נמצא עם אלכסנדר מוקדון, שמעון הצדיק. אנחנו הכי קרובים. ואני נשארתי לבדי, ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח. ועודי נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי כוח, הוא מתחיל לראות את המראה, ואז המראה הוא ברור לחלוטין. ובעיתים ההם רבים יעמדו על מלך הנגב, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו. והתיאור של המראה חשוב מאוד מאוד, הוא מוזכר אצל הרמב״ם בסוף דבריו ועוד. וראיתי אני דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור. ויאמר לאיש לבוש הבדים, אשר ממה לממי היאור, עד מתי קץ הפלאות. אני רוצה לדעת את אחרית הימים. וישמע את האיש לבוש הבדים, אשר ממה לממי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי. וכחלות נפץ יד עם קודש, קשה מאוד, תכלנה כל אלה. ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה אדוני מה אחרית אלה. ויאמר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. מה יקרה בדרך עד שזה יובן? והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. אגב, אלה המשכילים שעליהם נאמר בפסוק מקודם, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מה יקרה אז? ורבים ישני אדמת אפר יקיצו. אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. מה הנושא של כ"ד ניסן? תחיית המתים. זאת הסוגיה שלנו. וזה קרה בכ"ד בניסן. תראו מה תמון בשורה תמימה בגמרא. כל הדיונים הארוכים, דף שלם שם על תחיית המתים מן התורה, ודניאל ברורים, הוא בכ"ד ניסן רואה, ורבים משעיני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדיראון עולם. המשכילים יזהירו וישאר השאר. והסיום, אשרי המחכה ויגיע לימים, ופה לא מובן המספור הזה, 1335 וכולי, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין, מכאן הביטוי. ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אז כ"ד בניסן קוראים בו שלושה דברים, זה גוואלד. לראשונה בני ישראל עם יציאתם מארץ היאור, ממצרים, יוצאים מן היאור ועוברים את הים ומגיעים למים המרים בפעם הראשונה. אחר כך רואה דניאל בסוף סוף 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 התנ"ך, בכ"ד ניסן, את האיש לבוש הבדים ממה למימי היאור. והכל משפת היאור, מזה ומזה. זה מופלא. והוא רואה את תחיית המתים ואת אחרית הימים, לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. ואפילו האנשים אשר עמו, כלומר נביאי בית שני, חגי, זכריה ומלאכי, לא מסוגלים לראות את העניין. אבל הם איתו. קרוב קרוב אחרי זה, תנו רבנן בכ"ד בניסן, התנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. העוררים על יהודה וירושלים יוצאים. ואישית צריך לתפוס. עם ישראל שחוזר לארצו, זאת תחיית המתים. זה לא שתי דרשות נפרדות. בתוך סוגיית תחיית המתים עוסקים בסוגיית עם ישראל השב אל ארצו. כשעם ישראל לא נמצא בארצו, זה בית קברות. כך מתאר הגאון בסוף ספר דצניותא. על פי יחזקאל, שמוזכר הרבה בסוגיה של תחיית המתים, עצמות שיחיה יחזקאל. כשעם ישראל לא נמצא בארצו, אלה עצמות יבישות, והאומות הם הרכב שאוכל את העצמות, והמציאות היא של מוות. שיבתו של ציון, שיבת ציון של עם ישראל, היא המושג הראשון הפשוט של תחיית המתים. הפגישה הראשונה שלנו עם גביע בן פסיסה היא עם הצדוקי. ויכוח בין צדוקי לגביע בן פסיסה במידת קל וחומר שהתורה נדרשת בה. זה אפלה ופלה. אצל הצדוקי אין מסורת, אין תורה שבעל פה. אבל קל וחומר אדם דורש מעצמו. גם לצדוקי יש קל וחומר, והקל וחומר שלו לא פחות טוב. הצדוקי אומר לגביע בן פסיסה, אם החיים מתים, אז אלה שלא חיים, אלה שכבר מתים, יש להם סיכוי לחיות? אתם שומעים מה הוא אומר לו? זה פילי פלאות מה שהוא אומר. על מה אתה מדבר? אתה באמת מאמין שיש לכם סיכוי לחיות? אתם מתים. מה, לא שמעתם את הטענה הזאת 2,000 שנה אחר כך אצל הנוצרים? החיים מתים, המתים יחיו. אתה הולך עכשיו לשכנע את אלכסנדר מוקדון, אתם רוצים לשלוט בארץ הזאת? אתם מאמינים שיש לכם סיכוי? זה פילי פלאות. החיים מתים, המתים יחיו. ענה לו גביע בן פסיסה, אם אלה שעוד לא היו חיים, אלה שחיים, לא כל שכן שחיים, אלה שעוד לא היו, זאת אומרת, אתה לא היית חיים פה, ואתה רואה אותם חיים עכשיו. אלה שחיים וחיים באמת, אתה לא מבין שהחיים האלה הם מסוג אחר לגמרי, שזה ימשיך? גביע בן פסיסה והצדוקים מבינים שזה קל וחומרים שאי אפשר להתמודד איתם בכלל. לכן הם עוברים לנושא אחר. אמר לו, אתה אמרת לי חייביה? אם אני אקום אני אבעט בך ואני אפשוט את תקנימותך. מה זה בעצם לבעוט בגיבן ולפשוט את תקנימותו? הגיבן מתאר את חוסר זקיפות הקומה. אין כאן זקיפות קומה, נכון? הוא גיבן. זה התיאור הפשוט, אין יותר מזה. אין כאן את הבאו לכתכם קוממיות, אין כאן את החיים, אין כאן את הקומה, אין כאן כלום. הגיבנות הזאת היא עובדה. למה ענה לו גביע בן פסיסה, אם תבעט בי אז יישר כוח כי אתה תיישר אותי, אולי יפוך, אם תבעט בי אז אתה תעשה אותי עוד יותר גיבן, מי אמר לך לאיזה כיוון הוא יבעט? מאיפה הפוליסת ביטוח הרפואית הזאת שלך, שאתה 100% שפה הכל יהיה בסדר? אמר לו גביע בן פסיסה, היו לנו הרבה איסורים. התלבנו ויצרפו הדברים. אבל תדע לך שכל בעיטה שלך, כל מכה שלכם, בסוף יסוד הרפואה שלך. אתה לא תופס בכלל איך התחיית המתים הזאת תתנהל. אם תבעט בי, רופא אומנטי קרה. כי משורש הרע שלכם יצא המתוק. משורש הרוע והאנטישמיות וההרס והניסיון הזה להרוס, אתם אלה של כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. תנסה. רופא אומנטי קרה. מה שרופאים צריכים לעבוד 100 שנה כדי ליישר לנו את הגב, לפעמים בביתה אחת זה יתיישר. תיבת. כי הרופא אומן צריך לקבל הרבה שכר. בדרך כלל רופא מצליח לעשות את זה במאה שנה בתהליך. הביתה שלך תעשה את זה לא בתהליך, אתה תיתן לי במכה אחת את זה. מי? זה פילי פלאות. שכר הרבה פירושו, זה לא שכר הרבה לעתיד לבוא, אתה תקבל שכר הרבה עכשיו. אתה תהנה מזה מאוד, מה יהיה בסוף? עכשיו יבואו הסיפורים הבאים על מה יהיה בסוף. שזה המשך הגמרא. לא שכר הרבה לעתיד, מצוין. עכשיו בוא נראה מה יהיה איתך בסוף. אבל קודם כל זה דיון, זה פילי פלאים, זה דיון בין גביע בין בסיס אל הצדוקי, שאומר לה הצדוקי, אדוני, אתם מתים ואין שום סיכוי לחיים האלה. זה נגמר. זאת כל הנצרות עם, 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 עם התמונה הקבועה של הנצרות, של השפחה והגבירה. אתם השפחה, אתם המת. אתם גמרתם. איך אנחנו אומרים שם בפיוט של אבן עזרא? שפחה נועמת. לא כי בניך מת ובני החי. זה אבן עזרא שמדבר על הנצרות. שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני החי. והגבירה עומדת כאן, והדיון הוא אם זה חי כזה שכל בעיתה שאתה לא תיתן לי בסופו של דבר רק תחיה אותו. והבעיתה היא סוג כזה של דרך להאיץ תהליכים, ואנחנו לא מבינים את זה בכלל, ואנחנו רק צריכים ללכת על זה. מה היה בכף ד' בניסן הראשון? הגענו למראה. מה למדנו במראה? איך ממתקים את המים המרים? שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. ממערה הגענו לאילים. בכף ד' בניסן הראשון בא עם ישראל אל המים המרים המערערים האלה של מיד אחרי ים סוף. ואי אפשר לשתות כי מרים הם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויורהו השם עץ וישלך. והרמב"ן אומר, דיברנו פעם בפרשת מראה, זה אף לבפלה. והרמב"ן מסביר, ויורהו השם עץ, מה הוא אמר לו? אמר לו, תשפוך סוכר? מה הוא אמר לו? שים שם קצת מתוק? דיברנו על זה יותר מפעם. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תמתק קצת את המים, אז יהיה לך מתוק? איך אמרנו? כשאתה ממתק קפה, זה לא בגלל שאתה אוהב קפה, זה כי אתה שונא אותו. אתה ממתק אותה, אתה שם סוכר, כדי שלא תרגיש את הקפה. עכשיו אתה אומר, אני אוהב קפה מתוק. במראה לימד הקודש ברוך הוא את משה רבינו איך הופכים את שורש הרע למתוק על ידי זה שנוגעים בשורש עצמו. קח עץ מר ותזרוק אותו אל המים, כמו שאלישע ילמד לעשות אחרי זה במי יריחו, כמו שילמדו אותנו תמיד. שורש הגאולה הוא בהגעה אל השורש של הדברים, ובשורש של הדברים הכל יתוקן. כולו הפך לבן, טהורו. אם יש רק נקודה אחת, או כל העסק נהיה תפרחת צרת לבנה, אבל יש עוד נקודה אחת של בשר חי, נו, זה תמיד. אבל הגענו לשורש של הרע. עכשיו אפשר למצוא את היסוד, כי בשורש, 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 שם אנחנו נתקן את הכל. הרב אומר במידות הראייה, זה דבר מדהים, הרב במידות הראייה, במידת האהבה, אומר את המלך צריך למחות מתחת השמיים. ומי שיודעים מעלת הצדיקים הגדולים יודעים שמעל השמיים, איך מטפלים בהמלט? מעל השמיים מזכחים, מזכחים, מזכחים עד שמגיעים לשורש, וגם המלך בשורשו אינו נמחה כי היא מתחת השמיים. כך כותב הרב במידות הראייה, במידת האהבה. עומק אדיר. כף דלת ניסן זה שבי של פסח פלוס שלושה ימים שקבעו שצריך לא לעבור שלושה ימים בלי תורה. אז הגיעו למראה. שם למדו את יסוד היסודות של התורה, הוא יסוד היסודות של הגאולה. במטיבתא דהיכלה דמשיחא, שואלים שאלה אחת במבחן הכניסה. מי יודע להפוך מר למתוק וחושך לאור? הוא יכול להצטרף לאיש לבוש הבדים, שדניאל רואה בכף ד' ניסן. אז לפני שנפגשים עם כ"ד ניסן, תאריך סתם כזה, נכון? אין לו פסיכוס. אז לפני שנפגשים עם תאריך הידיעה להגיע אל השורש, קודם כל פוגשים את גביע בן פסיסה מדבר עם הצדוקי. וגביע בן פסיסה אומר לצדוקי, קדימה תבעת, חזק! כל הרע שלכם יתהפך לטוב. כי אני מדבר מהשורש. עכשיו זה פילפ לוין, בא גביע בן פסיסה אל החכמים ואומר, אני אין בי כלום. אין לי חוכמה, אין לי דוקטורט, אין לי כלום. יש לי גיבנת, אין לי כלום. מה יש בי? יהודי. זה מה שיש בי. זה ינצח אותה. לא ילך, תגידו, הדיעות שבאנו. אתם לא משקרים. ילך, תגידו, תורת משה. ואתם לא משקרים. אני גביע בן פסיסה. היום נלחם בהם בכ"ד ניסן בשורש. ואז נפגשים שם חם ויפת ביחד. בכ"ד בניסן. מתי הם צריכים להיפגש? לא בכ"ד ניסן. אז הבירורים מתחילים. אומר נציג חם, כנען, הארץ הזאת שלנו. המלחמה בין שם לחם היא כל המלחמה של התורה. היא כל המלחמה של ההיסטוריה. גם המלחמות שיהיו אחר כך, פלישתים. ואת פטרוסים ואת כסלוחים הם הבנים של מי? בפרשת נוח, בפרק י' ובראשית, של מצרים. ומצרים ילד את ענמים ואת לודים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים. אני לא בחרתי את השמות, זה מה... ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. כל התמודדות שלנו היא עם שיירים של כנען, כוש, מצרים. אלה ההתמודדויות הקשות. התמודדויות אחרות הן מקומיות. אלה ההתמודדויות המוסריות, אלה ההתמודדויות הערכיות, אלה ההתמודדויות על הארץ. אלה יהיו ההתמודדויות. פלישתים יפלשו הנה. זה עניינם. אנחנו חוזרים לכנען. תפקידו של שם הוא לתקן בעולם את כנען. את כנען מתקנים באחת משתי צורות, או מזכחים את השורש, או מרביצים למטה. לכנען יש מגמה אחת, להרוס את הגאולה שמתחילה להופיע. נוח יוצא מהתיבה, ונוח מגלה בעצם עולם ומלואו. נוח לוקח זמורות שלקח איתו לתיבה ומתחיל להחיות את העולם ביין. מה יותר מזה? קרן. לשמח אלוקים ואנשים. כנען עניינו זה לסרס. זה לבטל את הקדושה הזאת מעולם. זה לא לתת לזה להופיע. הרי למה נכנסנו למבול הזה? למה נכנסו למבול? כי קץ כל בשר בא לפניי. כי השחית כל בשר עבר כל הארץ. כי באה חיה על אדם ואדם על חיה, ובהמה על אדם ואדם על בהמה, כמו שחזל מתאר, הכל נגמר. מחפשים תיקון, מחפשים איזושהי תארה. עניינו של כנען בתומעה שלו, זה לגלות את הקלקול הזה. זה יסודו. לכן התפקיד של עם ישראל יהיה לקבל את ארץ כנען. אנחנו בפרשת אחרי מות. מה כתוב בפרשת אחרי מות? כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים אליה. לא תעשו. למה? כי אם כן תעשו, מה יקרה? ולא תקיע הארץ. הארץ הזאת נקראת ארץ כנען, כי תפקידם של ישראל זה להעלות את כנען לשורשו. ואם אתם תעשו בארץ הזאת כמעשה ארץ כנען, אז אתם גולים מהארץ הזאת ואין לכם שום זכות בארץ הזאת. זאת הטענה. והתפקיד שלנו זה לרומם את כל המציאות הזאת, ובכוונה נקראת הארץ הזאת ארץ כנען. הרי מה ששואלים הכנענים פה, זאת שאלה מצוינת, למה היא לא נקראת ארץ ישראל? למה היא נקראת ארץ כנען לגבולותיה? שאלה מצוינת. התשובה של גביע בן פסיסה, כי עוד לא גמרנו את העבודה. אתם רוצים לעבוד מתחת לשמיים? מתחת לשמיים אתם צריכים לעבוד אותנו, מתחת לשמיים אתם צריכים להמשיך, אתם איך הטענה שלו? ארוך נען, עבד שקנה נכסים למי, אדון למי, הכל למי. כל עוד הארץ הזאת, כל עוד העם הזה, כל עוד המציאות הגאולית לא הביאה לזה שכל הכנעניות הזאת תתהפך בשורשה, היא עדיין נקראת ארץ כנען. היא ארץ כנען לגבולותיה. אבל לכם אין מה לחפש פה. אמר להם, תנו לו תשובה, יפת, אלכסנדר מוקדון, יוון. יוון צריכה להיות הממצע בין שם לבין חם. תנו להם תשובה. זה המלך הגדול, היפה הזה של יוון. בא ושומע את ניצחונו של שם על כנען. אחר כך באים המצרים. המצרים אומרים את הטענה של הרכוש, כי זה היסוד המצרי. כל העניין המצרי זה הסוס, המצריות הזאת של העושר הגדול, של הנילוס. והם אומרים, העושר, כל מה שיש להם שלנו הם. הכל הכל משלנו. ועל זה עונה להם גביע בן פסיסה, 430 שנה שעבדנו. אתם יודעים מה פשט 430 שנה שעבדנו? הרי למה נגזר גר יהיה זרחה בארץ לא להם? אז מתחילה 430 שנה. ברגע שיוולד זרחה יהיה גר. למה נגזר גר? כי יש בעולם מצרים שמפריעה לגאולה. מה זה מצרים? בחצי דקה, כי הזמן מאוד מאוחר. מה זה מצרים? מצרים זה עם שכל עניינו זה לומר מי השם אשר ישמע בקולו, זה לומר לי יאור ואני עשיתי, זה לומר אני מלך העולם, זה לומר יאור לי. התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, זאת מצרים. מה היה התפקיד של אברהם אבינו לגלות בעולם? ואת זה הוא מקבל בברית בין הבתרים מיד אחרי הניצחון של ארבעת המלכים את החמישה. מרגע שיצחק יוולד, אתה תגלה מלכתחילה שבעולם הזה אנחנו גירים של הקודש ברוך הוא. אנחנו פה לא בלבטים. מי גורם לצורך הזה בעולם? מי מבקש כל הזמן מהעולם לחוש שהוא הבעל הבית וכל אחד אחר הוא עבד ואדונים וסוס ורוכבו? מה יוצר את המציאות הזאת בעולם? מצרים. מרגע שאנחנו נולדנו בנו בעצם כדי להילחם בכם. כל מה שאנחנו סובלים, כל מה שאנחנו עוברים, כל הקוריתוך הזה בעולם שאנחנו סובלים, זה כי יש לכם כוח. כי המצריות הזאת יש לה כוח. אז תנו לנו את כל השכר שאנחנו עבדנו בשבילכם. כי כשאתם תתנו את השכר שאנחנו עבדנו בשבילכם, אתם תשתחררו מהתפיסה שאתם אדונים ואנחנו עבדים. עוד לא השתחררתם עד עכשיו. גביע בן פסיסה אומר לאלכסנדר מוקדון, מה יכול להיות התפקיד הגדול שלו? אתה צריך לנצח את התפיסה המצרית הזאת. אתה יכול לתת לעם ישראל עכשיו בארצו להרים את הכל. אתה יכול להרים את הכנעניות דרך עם ישראל. אתה נכנס עכשיו לתפקיד שלך. נראה מה אתה עשה איתו. נה לנו זמן, שלושת ימים. זה פילי פלאות. אותה השנה, שנת שביעית הייתה. גם אצל המצרים וגם אצל כנען. מה זה שנת שביעית? שנת שביעית זה אנחנו לא בלבטים פה. שנת שביעית הייתה. לא היה לנו אוכל. לא היה לנו כסף. לא היה מה לאכול. שנת שביעית זה היציאת מצרים בעוצמתה זה השבת, זה השביעית שכל פעם מוזכר את זכר ליציאת מצרים. יצאנו ממכם כבר. הנה חזרה לי עוד שנת שביעית עכשיו. ואז מגיעים ישמעאל ובני קטורה. הבן תערובת הזה. זה שהוא חצי אברהם וחצי הגר המצרית. וישמעאל בא בטענה שלנו ושלכם. או, זאת נשמעת כבר טענה טובה. זה כבר התמודדות מסוג אחר. זה כמו שאמרנו, לא בורחים בסוף הישמעאלים כלום, הם לא מוכנים לוותר. כתוב בזוהר הקדוש, וזה נעמוד. מה הזכות של ישמעאל? אומר הזוהר הקדוש, לישמעאל יש זכות אחת, ברית המילה. וברית המילה של ישמעאל קדמה לברית המילה של יצחק. וברית המילה, על ברית המילה נחרטת הברית עם הארץ. וכדי שלא יהיה לישמעאל חלק באלמה אילה, באלמה דחיירו, שלא יהיה להם חלק בעולם העליון, נותן להם הקודש ברוך הוא את חלקם בעולם הזה. ואם ישראל לא שומרים בריתם, ישמעאל מקבלים כוחם בעולם הזה יותר מישראל. על הארץ. זוהר נורא. זאת המלחמה. שלנו ושלכם צודקים חצי. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלכם. כתוב אב שכתב אגתין לבניו, המערשה שואל כאן, גם ראשונים לפניו שואלים, על פי ההלכה, אם אדם נישל את בנו האחד מהירושה כדי לתת לבנו השני, הוא עשה שלא על פי ההלכה. אפילו אם הראשון הוא ברא בישה והשני הוא ברא טבא. לא נוהגים כך, אסור לעשות דבר כזה. אברהם נתן את, הרי שם אנחנו מדברים תמיד בפסוק הזה, איזה מין, מה פשט ויתן אברהם, ומזה הפשט בגמרא, אז נראה מה פתאום הגמרא הגיעה לויתן מתנות, שמתנות הכוונה היא שם טומאה. הרי אם אברהם נתן את כל אשר לו ליצחק, זה פירושו כפשוטו, את כל אשר לו, את כל מה שיש לו, אז מה הוא נתן להם? הרי לא יכול להיות שאת כל אשר לו, הפשט הוא את כל אשר לו. אז הוא לא יכול לתת להם כלום. נכון? אמרנו הרבה יותר מפעם. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, והשם בירך את אברהם בכל. יש לי כל, ואוכל מכל. אלה האבות שלנו שנתברכו בכל מכל כל. את מידת הכל, את הכוח הזה לראות את הכל ביחד, את המידה הזאת שלמדנו בכבדלת בניסן במראה, היא הסוד של כל, את המידה הזאת נתן אברהם ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, כשכתוב שם טומאה לא באו להגיד ולא מתנות אחרות, שם טומאה הוא נתן להם כוח גדול מאוד מאוד מאוד, שכל פעם כששם הקדושה לא מופיע יש להם כוח להתרומם עם שם הטומאה, יש להם כוח לצעוק בשם האקבר שלהם ועוד כל מיני דברים טמאים. שם טומאה מסר להם, ואנחנו נבחנים בשם הקדושה שלנו עם שם הטומאה שלהם. וכיוון שהמלחמה היא מול שם טומאה ולא מול כסף וסוסים של מצרים, אז לא הולכים ובורחים מהשדות. זאת מלחמה שתיגמר כששם הקדושה ישלוט והשם ישכון בציון. ועד אז תאמר הטענה שלנו ושלכם, הטענה השקרית המזייפת הזאת, לא יירש בנעמה הזאת עם בני עם יצחק. הוא אומר את זה, הוא לא התכוון לזה עולם, הוא לא ירצה את זה אף פעם, כי הוא רוצה לגלות שם תומה. זה פלאי פלאות, כל השיחות האלה של גביע בן פסיסה, הדמות הזאת של הדיוט שבנו תורת משה, אחד שלא בא לא בשם חוכמתו ולא בשם תורתו ולא בשם רבנותו, היהודי, היהודי, היהודי עצמו, זה שבא להראות שיש תחיית המתים בעולם מקל וחומר, זה שבא להגיד שעם ישראל יחיה, בא ללמד אותנו בדרכנו את אלכסנדר מוקדון, את יפת, כי הרי העולם הוא מלחמה בין חם לשם, יפת יצטרך לדעת לאן הוא הולך. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם, ואם שם לא יודע להשכין את יפת באוהליו, חם משתלט. היום צריך להסביר את זה מחדש, יש מלחמה בעולם בין שם לחם. יש מלחמה בעולם בין, בין המציאויות האלה, בין ההשפעות המצריות דרך הגר, כל פעם זה מתגלגל בצורות אחרות. בסנחריב בלבל את האומות, אני בכלל לא רוצה את הזיהויים הספציפיים, אבל המצריות הזאת, החמיות הזאת, על כל מרכיביה, היא ברורים שצריך לברר בעולם האם שם קדושה ישלוט או משהו אחר. והדיון הזה עם ישמעאל, הוא הדיון הקשה ביותר. יש להם ברית, הוא גדל אצל אברהם, אברהם התחנן עליו, לו ישמעאל יחיה לפניך. יש עליו את התפילה של אבא שלו. אי אפשר להתנתק מזה. יש דרך אחת להתנתק מזה. לרומם שם קדושה. אין דרך אחרת. כל אלה בירורים של 24 לחודש ניסן. אז תחילת בירורי השורש שלמדנו במראה. שם למדנו להמתיק, ושם ראה דניאל איך בסוף 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 יומתק הכל. איך בסוף רבים משעיני עפר יקיצו. מה זו תחיית המתים אם לא ההמתקה הגדולה של כל המוות? מה זה בכלל תחיית המתים? זה הסיפור של מראה בסוף, זה כ"ד ניסן של הסוף. בתחילת תחילת תחילת תקופת התנאים, במעבר מתקופת הנבואה של שיירי כנסת הגדולה לתקופת התנאים אצל אלכסנדר מוקדון בתקופה שלו, עומד גביע בן פסיסה ללא שום תואר חיצוני, ומלמד אותנו את יסוד בירור השורש הזה, שלמד דניאל כמה זמן קצר לפניו. הוא מבקש ללמד את זה פה את אלכסנדר מוקדון. אם אלכסנדר מוקדון הבין את זה או לא, זו שאלה היסטורית. אבל הוא מבקש ללמד את זה אותנו, ומתוך זה להבין את הקוד של כל תורת משה. אם אני אנצח, תאמרו תורת משה ניצחתכם, כי זאת תורת משה. תורת משה, סודה של התורה, אומר הרמב"ן בפרשת מראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. זה למיפח מרירה לנתיקה וחשוכה לנהורה. ערב טוב.